כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כ"ג בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף כוח, דף כ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיים שדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח בתחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, את שיעור דפינו היומי עם שלוש הערות, על אשר למדנו בשבוע שעבר. הערה של הגאון מבילנה, הערה של הבן יהוידע, והערה של הרב מפונבז'. בדף חפהי עמוד א' למדנו יערוף כמטר לקחי. משה רבינו בדבריו לעם ישראל ממשיל את התורה הקדושה לגשם ולטל. כשכוונתו בדימוי הזה לומר שכשם שהגשם מביא חיים לעולם, כך גם התורה מחיה את העולם. וכפי שהגשם הכרחי בעולם ואי אפשר בלעדיו, כך בדיוק הם דברי התורה. גאון מווילנה זצ"ל מוסיף פרט מעניין בהקשר לכך. הגשם הנוטף ארצה, הרי הוא מתנת שמיים ממעל לשדהו של העיקר. אבל במתנה הזו לא כלול כלל מה יגדל כתוצאה מכך. הגידולים שיגדלו לאחר מכן תלויים הם במאסף של העיקר. אם זרה חיטים, יצמחו לו חיטים. אבל אם זרה קוצים, הרי זה מה שיגדל בשדהו. כך היא גם התורה. צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה. כשאין משתמשים בדברי התורה באופן הראוי, יוכלו להצמיח קוצים. וכשעושים זאת במטרה נכונה, אז תנובה בשאלה ודשינה, תניב השדה. הערה השנייה, על אשר למדנו בדף חפהי עמוד ב', הרוצה שיחכים ידרים. סוגייתנו מייעצת לאדם הרוצה להחכים, שיפנה עצמו בשעת התפילה לצד דרום. כאשר ירצה להעשיר, כותבת הגמרא, יפנה לצד צפון. בעל הבן יהוידע בסוגייתנו מבאר מאמר זה באופן הבא. כידוע, בעלי המוסר מייעצים לאדם שבענייני הרוחניות יביט תמיד כלפי אותם שלמעלה ממנו, בכדי להגביר בקרבו את השאיפות. לעומת זאת, הרוצה להסתפק במועט בענייני הגשמיות, יתבונן בדלים ממנו וכך ישמח בחלקו. עניין זה נרמז יפה בסוגייתנו. שהרי, לימין האותיות לב, אשר בו שוכנים החוכמה והתאוות, מצויות האותיות אח. לעומת זאת, משמאלם נמצאות האותיות גם. כידוע בלשון התורה, אך זו מילת מיעוט וגם זו מילת ריבוי. מעתה, הרוצה להחכים, יפנה לימין לצד דרום כאשר פניו למזרח, כי הרוצה להחכים, יביט למעלה אל הגדולים וכך ימעט עצמו כמשמעות המילה אך, הנמצאת לימין המילה לב. לעומתו, הרוצה להעשיר, ואיזו עשיר השמח בחלקו, יביט למטה ממנו, ויבין כי רב לו ואינו צריך יותר. כמשמעות המילה גם, הנמצאת לשמאל המילה לב. והערה האחרונה שלנו, בדף חפהי עמוד ב', שאלה הגמרא ומנלן דבבל לצפונה. בסוגייתנו מוכיחה הגמרא שמיקומה הפיזי של מדינת בבל הוא בצפונה של ארץ ישראל. שנאמר בספר ירמיה, מצפון תיפתח הרעה. אומר היה הרב מפונבז' הגריש כהנמן זכר צדיק לברכה, כי מגמרה זו לומדים אנו דבר נפלא. בעיני חז"ל היה הנאמר בפסוק מוחשי, ודאי וברור יותר מהמציאות, עד כדי כך שמהפסוק הביאו ראיה מהי המציאות ואיכן היא בבל, ולא כפי שאנחנו היינו מוכיחים מהמציאות לביאור הפסוק. ואחרי שלושת ההערות הללו, הלקוחות מספר מאורות הדף היומי, נכנסים אנו בשמחה ובטוב ליבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה לי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו, בשיעורנו הקודם בערב שבת קודש פרשת יתרו. את למדנו את דפים חווה וחף זין ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה כעת התשובות. שאלה הראשונה הייתה, למראי מראים חייב בנזיקין כשהרוח מוליכה פסולת הפשטן שלו ומדוע? והתשובה, חייב. וכפי שבשבת בזורה ורוח מסייתו, חייב. שאלה שנייה, מה הדין לשיטת רבינה בזה ובגצה יוצא מתחת הפטיש והזיק ומדוע? התשובה, לרבינה כאן פטור ובגץ חייב, כיוון ששם נוח לו שיצא הגץ ואילו כאן אין נוח לו שיעוף הפשטן. שאלה שלישית, כמה שיעור הרחקת גפנים מזדי גפנים או אילן של חברו? התשובה, גפנים מגפנים דלת אמות, ובבבל די בבית אמות, ובגפנים מאילנות צריך יותר. שאלה רביעית, מדוע סרב רבא בר רב חנן לקצוץ את דקליו? התשובה, משום שלא רצה לקצוץ עץ פרי. שאלה חמישית, כתוב במשנה שקוצץ והעיצים שלו, למי הכוונה? התשובה, יעקב הדייבה הסתפק בזה ודחתה הגמרה מה שפשט רב חיסדא. אבל לרבינה בפירושו של רשי, מה שבתוך 16 אמה לבעל האילן, מה שחוץ לתזיין אמות לבעל השדה. שאלה שישית, אם סברת המשנה במעילה זה משום שאין מעילה בגידולין, מדוע השמיע זאת דווקא בעדיות שנכנס להקדש ולהפך ולא בהקדש שנכנס להקדש? התשובה נמצאת בתוספות, שאומר שרצתה המשנה לחדש באילן עדיות או בשדה עדיות, שאף על פי כן אין נהנים מהם לכתחילה. שאלה שביעית לאולה, מהו שיעור יניקת אילן לעניין שלא יביאו ממנו ביקורים כשסמוך לשדה חברו? התשובה, אולה אמרת את זין אמה לכל צד והוא בעיגול, ונמצא ששיעור היניקה לדבריו 768 אמות מרובעות, ובאמת לחומרה לא דייק, והשיעור הוא 833 אמות ושליש, כמו שמוכח במסכת שביעית. שאלה שמינית, באילו אופנים, אף כשאין הרחקה משדה חברו כשיעור יניקה, מביאים ביקורים גם לאולה? התשובה, בביקורי חיטים שאינם שולחים שורשים סביב, וכן כשיש סלע המפריד בין השורשים. שאלה תשיעית, מדוע כותבים פרוסבול על קרקע כלשהי? התשובה, לרשבם, משום שאין הונאה לקרקעות, ואילו התוספות אומר, יכול לגבות ולחזור ולבדות, ולחזור ולגבות מן הקרקע. וכן על זה הדרך הוא ימשיך עד שכל הגחוב ייגמר. השאלה האחרונה הייתה, על אילו בית דברים אמר רבין בשם רב יוחנן, שיתנה עליהם יהושע שיביאו מהם ביקורים, והתשובה באילן היונק משדי חברו, או שענפיו נוטים לשדי חברו. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, על דפים חווה וחף זין אשר למדנו בשיעורנו הקודם בערב שבת קודש פרשת יתרו, דפים כמובן ממסכת בבא בתרא, וכעת אחי ורעי וכעת מוריי ורבותיי לתורף העיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע כ"ג בשבט תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על עודף כוח ממסכת בבא בתרא. אנחנו בסייעתא דשמיא נחתום היום את הפרק השני של המסכת ונלמד את הדף הראשון של הפרק השלישי. אנחנו מתחילים ללמוד את שיעור דפינו היומי בדף זך עמוד ב', דף כ"ז עמוד ב', מן המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה, משנה המצויה בשורה האחרונה של השורות הצרות, במרכז דף זך עמוד ב', משנה הפותחת במילים, אילן שהוא נוטה לשדה חברו, קוצץ מלוא המרדע על גבי המחרישה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדין אילן שענפיו נוטים לתוך שדה חברו, ומבאר את המשנה, אימתי בעל השדה ניזוק מכך ורשאי הוא לעכב על בעל האילן, ואימתי אינו רשאי לעכב. וכך אומרת המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף זך עמוד ב', אילן שהוא נוטה על ידי ענפיו לשדה חברו, קוצץ בעל השדה מן ענפי האילן עד לגובה מלוא המרדע, השוט שמקים בו את הבהמה, כשהוא עומד על גבי המחרישה, שבשעה שחורש בעל השדה בשדהו, נזקק הוא לעתים להרים את השוט ולהקות בו מעל גבי הבהמה החורשת, ולפיכך רשאי הוא לקצוץ מן הענפים עד לגובה המרדע מעל המחרישה, כדי שלא יעקבו אותו מלחרוש שם. שלושה שמות יש לו, מרדע, דורבן ומלמד. מרדע שהוא מורה דעה בפרה, דורבן שהוא משרה בינה בפרה, ומלמד שהוא מלמד את הפרה לחרוש. כך אומר התלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין. וכך שיערו חכמים שכאשר מגביה החורש את המרדע כדי להקות את הבהמה, אינו מגביה יותר מכשיעור גובהו של המרדע כשהוא עומד על גבי המחרישה. כך מסביר יד רמה. ובחרוב ובשקמה אומרת המשנה, אם הענפים של אילן חרוב או שקמה הם, שענפי מרובים וכאשר נכנסים לשדה חברו הצל שלהם מזיק לשדה, רשאי הוא לקוצצם כנגד המשקולת. חוט של הדריכלים המשמש למדידה בקו ישר, כלומר רשאי הוא לקצוץ כל ענף הנכנס לתוך שדהו. אומרת המשנה, עם שדה זו שענפים נוטים לתוכה, בית שלחיני, שיבישי ונצרכת להשקיית תדיר, והצל מזיק לה ביותר, כי הענפים מונים מן המטר לירד על השדה, כך מסביר רבינו גרשום, והרמב״ם בפירוש המשניות כותב שענפים מונעים מן הטל לירד על השדה, אז רשאי בעל השדה לקצוץ את כל סוגי האילן, ולא רק חרוב ושקמה כנגד המשקולת, כל הנוטה מן הענפים לתוך שדהו. מסיים את המשנה, אבא שאול אומר, כל אילן שרק שאינו נותן פירות, רשאי בעל השדה לקוצצו כנגד המשקולת. ולכמן תבהר הגמרא על איזה חלק מדברי המשנה בא אבא שאול לחלוק. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף זך עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא בהבנת דברי אבא שאול. היא באה אלו, הסתפקו בני הישיבה, אם דברי אבא שאול הרי שקאי, על הרישה של המשנה נאמרו שסובר תנא קמא, שאין לקצוץ את כל הענפים הנוטים לשדה אלא בחרוב ושקמה, אבל זה בא אבא שאול להוסיף, שאף בכל אילן סרק ניתן לקצוץ את כל ענפיו הנוטים, או הסייפה קאי, או שמה נאמרו דבריו על הסייפה העוסקת בשדה בית השלחין, שלדברי תנא קמא מותר לקצוץ כל ענפי אילן הנוטים לשדה בית השלחין, וגם באילן הנותן פירות, ועל כך חולק אבא שאול ואומר שאין לקצוץ לגמרי לאלפי אילן סרק, אבל ענפי אילן פרי אין לקוצצם אלא כשיעור המרדע מעל גבי המחרשה. ולפירוש זה של הגמרא מודה אבא שאול שקוצץ את ענפי החרוב והשקמה לגמרי כאילנות סרק, אף שנותנים מעט פירות, משום שיש בהם שתי חסרונות, האחד שעושים צל מרובה והשני שאין פירותיהם חשובים. כך מסביר רבינו גרשום. בושטת הגמרא את הספק הזה מברייתא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק הזה. דתניא, שנינו בברייתא, בית השלחין שנכנסים בה ענפי אילנות, אבא שאול אומר רשאי בעל השדה לקצוץ את ענפי כל האילן, כל סוגי האילנות כנגד המשקולת, מפני שהצלע נגרע מן הענפים רע ומזיק לבית השלחין. יש להוכיח מכאן שאבא שאול אינו חולק על הדין המבואר בסיפה של המשנה, שמותר לקצוץ גם ענפי אילן מאכל הנוטים לשדה בית השלחין, אלא בהכרח שמע מן הרי שקאי, שעל הרי שאמר אבא שאול לדבריו, והוא סובר שבשדה שינה של בית השלחין רשאי בעל השדה לקצוץ כל ענפי אילן סרק הנוטים לשדהו, ולא רק ענפי חרוב ושקמה. שמע מינה, אכן יש להוכיח כך. אמר רב אשי, מתנית אינה מדייקה. גם מדברי המשנה יש לדייק כך שאבא שאול חולק על הדין המבואר ברישה ולא על הדין המבואר בסיפה. דקטני, שהרי כתוב בדברי אבא שאול כל אילן סרק כנגד המשקולת, מהמילה כל משמע, שבא להוסיף על דברי תנא קמא. ולכן, אי אמרת בישלמה הרישה קאי, אם נאמר שדברי אבא שאול נאמרו על הרישה, יהיו דבריו מובנים, דהיינו דקטני, כל אילן, שלפיכך נקט בדבריו כל אילן כדי להוסיף על דברי תנא קמא הסובר, שאינו קוצץ את כל הענפים הנוטים אלא בחרוב ושקמה. אלא ימר את הסיפה קאי, אם נאמר שאבא שאול אמר את דבריו על הסיפה של המשנה העוסקת בשדה בית השלחין, שלדברי תנא קמא ניתן לקצוץ אפילו ענפי אילן פרי, ולדעת אבא שאול אין לקצוץ אלא ענפי אילן סרק, אם כן מדוע אמר את המילה כל, הרי אינו בא להוסיף על דברי תנא קמא אלא לגרע. ואם כן, אילן סרק מבא אלי, היה לו לומר שאינו קוצץ אלא אילן סרק בלבד, אלא לו שמע מינה, בהכרח יש ללמוד מכך שדברי אבא שאול, הרישא קאי, נאמרו על הרישא. שמע מינה, אכן יש להוכיח כך מדברי המשנה. וכעת הגענו אל המשנה האחרונה של הפרק השני של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו לא יחפור, משנה המצויה 15 שורות לפני סוף פרק שני בדף זך עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת באילן שענפיו נוטים לרשות הרבים, ומבארת המשנה עד כמה חייב בעל האילן לקצוץ את הענפים. וכך אומרת המשנה, אילן שהוא נוטה לרשות הרבים קוצץ בעל האילן מן הענפים התחתונים כדי שיהיה גמל עובר ורוחבו, כפי השיעור הנדרש שיוכל אדם לעבור תחת הענפים העליונים כשהוא רחוב על גמל. זוהי דעת חכמים. רבי יהודה אומר, קוצץ כפי השיעור הנדרש על מנת שיוכל לעבור תחת הענפים גמל, טעון פשטן, או חבילי זמורות, חבילי ענפים. רבי שמעון אומר, חייב בעל האילן לקצוץ את כל ענפי האילן כנגד המשקולת, דהיינו כל מה שנותן מהם לתוך רשות הרבים, חייב לקצוץ מפני הטומאה. והגמרא תבאר מה הוחשש הטומאה הזה. זו היה המשנה שלנו האחרונה, בדף זך עמוד ב', האחרונה של הפרק השני ממסכת בבא בתרא, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבררת מי הוא התנא ששנה את הדין המבואר במשנה. שואלת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא הסובר דבנזיקין, בת ארום דנא דאשתא אזלינן, שבנזקים די בכך שנלך כפי האומדן של עכשיו, כלומר, מאחר שענפים של האילן יוצאים ומזיקים את בני רשות הרבים, היה מקום לומר שיש לחייב את בעל האילן לקצוץ את האילן כולו, ולא די בכך שיקצוץ את הענפים הנוטים לרשות הרבים, שהרי חוזרים הם וגדלים לאחר זמן. אבל התנא של המשנה אינו סובר כן, אלא הוא סובר שיש ללך כפי האומדן של עכשיו. ומאחר שעתה קוצץ בעל האילן את הענפים באופן שאינם מפריעים לבני רשות הרבים, די בכך ואין צורך ביותר, לכן מבררת הגמרא מי הוא התנא שסובר כך. והריטב"א מסביר שלגבי נזק הנגרם לאדם יחיד, פשוט היה לגמרא שאין צריך לחשוש לנזק העתיד לבוא לאחר זמן. כמו ששנינו ליל בדף חו"ב עמוד א', שאם שורשי אילנו של אחד יוצאים בתוך שדהו של חברו, קוצץ אותם בעל השדה בעומק שלושה טפחים. ולא אומרים שחייב בעל האילן לקצוץ את אילנו לגמרי, משום שעתידים השורשים לצמוח אחר כך. אבל לגבי נזק הנגרם לרבים, היה מקום בזה להחמיר יותר ולסלק את הנזק לגמרי, משום שנזקם של רבים חמור משל יחיד. או משום שיש לחשוש שלאחר זמן איש לא יטפל בנזק הזה, שהרי אין זה מקום המיוחד לאדם מסוים. ולכן מבררת הגמרא מי הוא התנא הסובר שגם בנזקים של רבים אין לחשוש למה שעתיד לבוא לאחר זמן. מבארת הגמרא אמר ריש לקיש, הלכה זו אם יש להילך לפי האומדן של עכשיו במחלוקת היא שנויה ומשנתנו כרבי אליעזרי, שסובר שאם עכשיו אין חשש נזק, אין אוסרים את הדבר. דתנן שנינו במשנה לקמן בדף סמך עמוד א', אין עושים חלל תחת רשות הרבים, דהיינו אין אדם רשאי לחפור תחת רשות הרבים בורות שיחין ומערות. בור זה עגול שיח ארוכה וקצרה, מערה מרובעת ומכוסה בקירוי, אלא שיש לה פה, יש לה פתח מהצד. כך מסביר רש"י במסכת בבא קמא דף נון עמוד ב'. אם כן, אין אדם רשאי לחפור תחת רשות הרבים בורות שיחין ומערות, מאחר שיש לחשוש שמא תיפול תקרת הבור ויפלו העוברים ושבים לתוכו וינזקו. וזוהי שיטת חכמים, וגם אם מקבל על עצמו לשלם כל נזק שיערה מחמת בורו, אין הוא רשאי לעשות כן, שאין בני אדם חפיצים להינזק ולהילך עמו לדין על כך. כך מסביר הרשב"ם לקמן בדף סמך עמוד א'. אילו רבי אליעזר מתיר, ובתנאי שיעשה על גבי הבור כיסוי חזק, בכדי שתהיה עגלה מהלכת ותאונה אבנים מעל הבור, שבאופן כזה אין חשש שישבר הכיסוי. אבל חכמים אוסרים גם באופן כזה, מאחר שאף אם עכשיו הכיסוי חזק, מכל מקום לאחר זמן יכולו להטליע ולהישבר. סובר ריש לקיש שיש לתלות את דין משנתנו כאן במחלוקת רבי אליעזר וחכמים. דעת חכמים במשנתנו הסוברים שדי בקציצת הענפים היוצאים עכשיו, למרות שעתידים לשוב ולגדול לאחר זמן, היא כדעת רבי אליעזר שם המתיר לחפור בור תחת רשות הרבים, אם מניח עליו כיסוי חזק אף שעשוי הוא להטליע לאחר זמן ולהישבר. אבל לדעת חכמים שם האוסרים בזה, יהיה בעל האילן חייב לקצוץ את אילנו לגמרי, מפני הענפים העתידים לצמוח לאחר זמן. רבי יוחנן אמר, מביאה הגמרא את דעת החולק הסובר שאין לדמות את המשניות זו לזו. רבי יוחנן אומר, אפילו תימא רבנן, אפילו אם תאמר שמשנתנו כדעת חכמים שם, אין קושייה בדבר, מאחר שיש לחלק בין המקרים. אתם, במשנה שם העוסקת בחופר בור תחת רשות הרבים, חכמים אוסרים לעשות כן, משום דזימנין דמפחית ולאו הדעתי. לעתים הכיסוי מטליע ונחסר, ואין אדם שם ליבו לכך, ויכולים העוברים ושבים להילך שם וליפול לתוך הבור. לכן אוסרים חכמים. אבל אחר במשנתנו לגבי ענפים היוצאים לרשות הרבים, אין לחשוש לכך, משום דה כמה כמה כקיץ לי, כל ענף היוצא ראשון יקדים בעל האילן לקוצצו, ולפיכך לא יבואו להיכשל בו העוברים ושבים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, גמל טעון פשטן או חבילי זמורות. רבי יהודה סובר שצריך לקצוץ כפי השיעור הנדרש על מנת שיוכל לעבור תחת הענפים, גמל הטעון פשטן או גמל הטעון בחבילי ענפים. מסתפקת הגמרא עם שיעורו של רבי יהודה גדול משיעור גמל ורוכבו שאמרו חכמים במשנה. היבא אליהו הסתפקו בני הישיבה, שיעור עד רבי יהודה נפיש, האם השיעור שאמר רבי יהודה שיש להשאיר מקום לגמל הטעון פשטן או חבילי זמורות, זה שיעור גדול מן השיעור שאמרו חכמים בכדי שיעבור גמל ורוכבו? או דילמה, שיעור עד רבנן נפיש, או שמה השיעור שאמרו חכמים הוא הגדול יותר מן השיעור שאמר רבי יהודה? פושטת הגמרא, פשיטא דשיעור עד רבנן נפיש, פשוט הדבר שהשיעור שאמרו חכמים גדול מהשיעור שאמר רבי יהודה. ואי סל כדאי תך שיעור עד רבי יהודה נפיש, אם תעלה על דעתך ששיעורו של רב יהודה גדול משל חכמים, אם כן רבנן ששיערו בכדי גמל ורוחבו עליו, בשיעור עד רב יהודה איך יעבדי? מה יעשו בשיעורו של רב יהודה? כלומר, אם יצטרך אדם לעבור עם גמל הטעון פשטן או חבילי זמורות, כיצד הוא יוכל לעבור שם? בהכרח, ששיעורם של חכמים גדול משיעורו של רב יהודה, ולפיכך, אם יקצוץ בעל האילן את הענפים כשיעור גמל ורוחבו, יוכל גם גמל ומטענו לעבור שם. שואלת הגמרא, ואלא מאי? מה אתה רוצה להסיק ולומר? שיעור הדרבנן נפיש? ששיעורם של חכמים גדול יותר משיעורו של רב יהודה? אם כן, אותה שאלה יש הפוך. רב יהודה ששיער בכדי גמל הטעון פשטן, בשיעור הדרבנן מה יעביד? מה יעשה בשיעורם של חכמים, כלומר אם יצטרך גמל ורוחבו לעבור שם? כיצד יוכל לעבור? משיבה הגמרא, אפשר דגחין וחליפתותי. יכולו להתכופף הרוכב ולעבור מתחת ענפי האילן. ולכן די בהנחת מקום כפי השיעור הנצרך לגמל, הטעון פשטן. לעומת זאת חכמים סוברים שאין לסמוך על כך, משום שלעיתים רוכב אדם על הגמל כשהוא טרוד במחשבתו, ולא שם ליבו לענפים היוצאים למולו, וניזוק בהם. כך מסביר יד רמה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה. רבי שמעון מחייב את בעל האילן לקצוץ את כל ענפי האילן, שכל מה שנוטה מהם לתוך רשות הרבים הוא צריך לקצוץ. למה? מפני הטומאה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי רבי שמעון. תנא שנינו בברייתא שכוונת דבריו של רבי שמעון היא שיש לקצוץ את כל הענפים היוצאים מפני אוהל הטומאה. יש לחשוש שמא ייפול כזית מן המת מתחת לענפי האילן, ויעילו הענפים על הטומאה ועל האנשים העוברים שם, ויתמו האנשים בטומאת אוהל המת. שואלת הגמרא, פשיטא פשוט הדבר שזו כוונת דברי רבי שמעון, שהרי מפני הטומאה תנן, נאמר במפורש במשנה, מפני הטומאה, שזו הסיבה. למה הוא צריכה הברייתא לפרש את הדברים? משיבה הגמרא ואומרת, אם הם מתניתין, אם היינו למדים רק מדברי רבי שמעון במשנה, אבי אמינא היה מקום לומר שיש לחשוש לטומאה באופן כזה. דילמה מייתי עורב טומאה ושדי אתם, שמא יביא עורב כזית מן המת ויזרוק בין ענפי האילן, ומאחר שענפים רבים וצפופים, תעמוד הטומאה שם ולא תיפול לארץ. וכל העובר תחת האילן נטמע מחמת כך. ואם אכן זהו החשש, הסגיה בדחלולי באלמה. די בכך שיעשה בעל האילן חלל בין הענפים על ידי שיקצוץ כל ענף מתוך שני ענפים, וממילא לא תוכל הטומאה לעמוד בין הענפים אלא תיפול לארץ, ואין צורך לקצוץ את כל הענפים הנוטים לרשות הרבים. כמה שמלן, לכך משמיע לנו התנא בברייתא, שהחשש הוא לא משום אותו עורב שיביא את הטומאה על גבי העץ, אלא אף אם תעמוד הטומאה בארץ, יש חשש שיעיל ענף מן האילן על הטומאה ועל העוברים ושבים. ולכן אפילו אם לא נותר אלא ענף אחד הנוטה לרשות הרבים, מזיקו את העוברים והשבים, שיכולים להיטמע, מחמת אוהל הטומאה, ויש לקצוץ אפילו ענף יחיד. אילו תוספות לדיבור המתחיל בדחלולי מביא את שיטת רבינו חננאל, שגם למסקנת הגמרא החשש הוא רק משום טומאה המונחת על האילן, ולא משום הטומאה שתחתיו. אלא שמתחילה סברה הגמרא שאם ישים דחליל, שזו דמות שעושים כעץ כמראה אדם על מנת להפחיד את העופות שלא יאכלו מפירות האילנות, אם ישים דחליל על גבי האילן, אין לחשוש שיניח שם העוף טומאה. ועל זה מביאה הגמרא מן הברייתא שגם באופן כזה יש לחשוש לאוהל הטומאה. וזאת משום שלעיתים זורק העוף את הטומאה שם ובורח. ועל כן אין די אלא בקציצת הענפים. אדרן הלך לא יחפור, אדרן הלך לא יחפור, אדרן הלך לא יחפור בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השני של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו לא יחפור, פרק שמסתיים בסוף דף זך עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השלישי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו חזקת הבתים, פרק שתחילתו בדף כוח עמוד על. הפרק שלפנינו דן בענייני חזקה, הן חזקת ראיה, ואין חזקת קניין. חזקת ראיה היא שהאדם הקונה קרקע ומחזיק בזמן מסוים כפי שיבואר בפרקנו, נחשב לו בכך הדבר לראיה שהקרקע שלו ואינו צריך להביא ראיה נוספת שקנה את הקרקע. ואם מערערים עליה הבעלים הקודמים ואומרים שהקרקע עדיין שלו, די מטען המחזיק בבירור שקנה אותה כדין. אבל אם אינו טוען עליה, איך היא הגיעה לידו הקרקע? אין חזקתו חזקה. לפי שחזקה שאין עם הטענה, אינה חזקה. כך תאמר המשנה לקמן בדף מ"א עמוד א'. חזקת קניין, מה הכוונה? שיכול אדם לקנות קרקע ומעשה הקניין יהיה בכך שמחזיק בקרקע. ומורה בכך את בעלותו עליה, באופנים שידונו בסוגיות של לקמן. חזקות נוספות נידונות בהמשכו של הפרק, כגון חזקת תשמישין, נזקין ועוד. שונה היא חזקת קרקעות מחזקת מטלטלין, שבמטלטלין, כיוון שהחזיק בהם שעה אחת, הרי הם שלו ונאמן לומר שקנה אותם מידי בעליהם. והטעם, שכאשר לוקח סתם מטלטלין לחברו, לוקח אותם בלא שטר ועידים. בגדר חזקה זו היא, שכל דבר המטלטל שאדם מחזיק תחת ידו, חזקה ששלו הוא הדבר. אילו קרקעות, אין חזקתו בהם בשעה אחת, אלא על ידי השתמשות זמן מסוים שהיה לו לבעל הנכס למחות. ולכמן במהלך הפרק השלישי, עידונו העניינים הללו וטעמיהם בהרחבה. המשנה שפותחת את הפרק השלישי של מסכת בבא בתרא בדף כוח עמוד א', דנה בחזקת ראיה, שעל ידי החזקתו בקרקע בלא שימחו בידו הבעלים הקודמים, עומדת הקרקע ברשות הקונה ואינו צריך לשטר או לראיה על קנייתו. כותב הריטב"א שהחזקה המוזכרת במשנתנו של אכילת פירות היא רק לראיה, אבל אי אפשר לקנות בחזקה הזו. וכן להפך, אין חזקת קניין כגון נעל, גדר ופרץ משמשת לראיה. במשנתנו, שפותחת את הפרק השלישי של מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים, מבוארים שני מיני חזקות. א', חזקה של קרקעות העושות פירות תדיר במשך כל השנה, ואין להם זמן המיוחד לפירותיהם שבהם עליו להחזיק שלוש שנים שלמות. ב', חזקה בשדות העושות פרי בעונתן. ובאילו, אין צריך שלוש שנים שלמות, אלא שלוש עונות, שבהם משתמש הקונה בשדה כדרכה, ומועילה לו החזקה הזו באופנים המפורטים במשנה. המשנה דנה מהו משך הזמן שהחזקת האדם בקרקע היא ראיה שהקרקע שלו, ושוב לא יצטרך להביא ראיה נוספת שקנה את הקרקע. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי של מסכת בבא בתרא. חזקת הבתים, משך הזמן שהשתמשות האדם בבית נחשבת לו לחזקת ראיה שהבית שלו, והבורות, וכן חזקת הבורות, חפירה עגולה לעומק הקרקע, והשיחין, חפירה נמשכת לאורך הקרקע, אבל היא קצרה בעומקה, והמערות, חפירה מרובעת ומקורה, אשר יש פתח באחד מצדדיה, והשובחות, שובח של יונים, והמרחצאות, בתי המרחץ, ובית הבדין, מקום עשיית השמן מן הזיתים. אילו רבינו גרשום מבאר שזה המקום שבו היו מניחים את השמן לאחר דריסת הזיתים והיו נוטלים ממנו בכל יום, כפי הצורך. ובית השלחין, שדה שיש בתוכו מעיין המשקה את השדה בכל יום, ומתוך כך מצויים פירות בשדה הזו בקביעות. והעבדים, וכן כל דבר שהוא עושה פירות תדיר בקביעות ואינו תלוי בעונות מסוימות. והפירות הללו אמורים במשנה אינם לאו דווקא פרי אילן ושאר מיני צומח, אלא כל דבר שיש ממנו רווח, כגון עבדים העובדים לטובת האדון, וכן בתים הנותנים רווחים ודיורים למחזיק בהם, וכן חנויות וכדומה, כל אלו נקראים עושים פירות תדיר. הרי חזקתן, משך הזמן של השתמשות שנחשב בכך לראיה שהדבר שלו, הוא שלוש שנים שלמות מיום ליום. טעם הדין שבדברים העושים פירות תדיר עליו להחזיק שלוש שנים מיום ליום, מבאר רבינו גרשום, שלא יוכל לבוא אדם ולערר ולומר, באתי לכאן ולא ראיתי שהיה המחזיק משתמש ולפיכך לא מחיתי. ולכן צריך המחזיק בדברים האלו שרגילים להשתמש בכל יום, להביא עדים שראו משתמש בו בכל יום. וכותב הרשב"א שאין הכוונה שיהיה צריך לאכול פירות בכל יום, שהרי אין אדם אוכל פירות שובחו בכל יום, ואין דרך הבעלים להשתמש בעבדו ביום ובלילה, אלא תדיר הכוונה כדרך הבעלים. וזה בא למעט שדה של בית הבעל שאוכל את פירותיה בזמן ידוע, אבל אילו שמנתה המשנה אין להם זמן ידוע, אלא שבכל עת אדם אוכל פירותיו, וכל שאכל כדרך שהבעלים רגילים לאכול, הועילה לו החזקה הזו. אם אותו אדם אכן החזיק בשלוש שנים שלמות כדין, ולאחר מכן טוען הבעלים הקודמים שהקרקע שלו ולא מחרה לו, והמחזיק טוען מחרת לי ועבד השטר, חזקה זו שהחזיק בשדה מועילה לו, ואין צריך להביא ראיה נוספת על כך שהקרקע שלו. ובכך נדחית טענת המערר. אבל אם לא החזיק שלוש שנים, אין חזקתו מועילה לו לראיה, וכיוון שאין בידו ראיה, תחזור הקרקע לבעליה הקודמים. עכשיו מבארת המשנה מיני קרקעות שמשך הזמן של חזקת הראיה שלהם אינם שלוש שנים מלאות, לפי שאינם עושים פירות תדיר. אומרת המשנה, שדה הבעל, שדה המושקט רק על ידי מי גשמים, שאינה עושה פירות אלא רק פעם אחת בשנה, משך זמן חזקתה הוא שלוש שנים ואינן מיום ליום, אין צורך בשלוש שנים מלאות. ובטעם הדבר שלא צריך מיום ליום, מבאר רבינו גרשום, שגם אם יבוא המערר ויטען כי הוא בא לשדה ולא ראה הוא שם ולפיכך לא מחה, ישיב לו המחזיק שישתמש בשדה בשעה שבני אדם רגילים להשתמש בשדה הבעל, והואיל ולא מחה המערר בזמן הזה, הפסיד. מבארת המשנה מהו ואימתי הזמן שעליו להחזיק בשדה הזו שיחשב הדבר כמי שיחזיק 3 שנים. ומביאה המשנה שנחלקו בכך התנאים. רבי ישמעאל אומר מחזיק בעל לוקח 3 חודשים אחרונים בשנה הראשונה ושלושה חודשים ראשונים בשנה האחרונה ו12 חודש באמצע בשנה האמצעית שבה יחזיק כל השנה, הרי נמצא משך זמן חזקה זו 18 חודש. ובחודשים הללו אומר רש"י די מזרע גם אם לא יקצור, כיוון שאין אדם הרואה את חברו זורע את שדהו זריעה עשויה לצורך אכילה של שנה ושותק. ורש"י מעמיד את אופן החזקה באותם חודשים כך: זורע ב3 חודשים האחרונים של שנה ראשונה, כיוון שישנם ממהרים לזרוע לפני ראש השנה, ועשה את הזריעה בפני עדים, הרי עלתה לו שנה אחת. וכן זורע וקוצר במשך השנה האמצעית, והטעם שצריך שנה אמצעית שלמה בכדי שתי אכילה חשובה של י"ב חודש באמצע, ולאחריה זורע ב3 החודשים הראשונים של השנה השלישית. ודי בזריעה הזו של השנה השלישית גם אם הוא לא קוצר. תוספות בדיבורה מתחיל 3, מבארים בדרך אחרת שב3 החודשים האחרונים של השנה הראשונה אין צורך לזרוע ולקצור, אלא די אם קצר המחזיק בחודשים הללו את מה שזרו הבעלים הקודמים. וכן ב3 החודשים הראשונים של השנה האחרונה די אם זרע גם בלא קצירה. ותוספות המאה, מדוע רבי ישמעאל משמיע לנו את מניין החודשים שסך הכל זה 18 חודש? ואין לומר שמשמיענו רבי ישמעאל שחודשים אלו צריכים להיות רצופים ולא מפוזרים, שהרי לקמן בדף חפתת עמוד א' מחדש זאת רבונה, משמע שלא ניתן ללמוד זאת ממשנתנו. אומרת המשנה, רבי עקיבא אומר אין צורך ב3 חודשים בכל שנה, אלא מחזיק הלוקח חודש אחרון בשנה הראשונה וחודש ראשון בשנה האחרונה, ו12 חודש שנה שלמה באמצע, הרי בסך הכל מחזיק 14 חודש. ולכמן בדף למדווה עמוד א' תבהר הגמרא את מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. עכשיו מחלק רבי ישמעאל שדינה של חזקה זו של 18 חודש אינה אמורה בכל השדות. אמר רבי ישמעאל, במה דברים אמורים שצריך להחזיק 18 חודש בשדה לבן, שדה שכל פירותיה נלקטים בעונה אחת בלבד, ולכן צריך שהחזקה תהיה על פני 3 שנים כפי שביארנו. שדה לבן זה שדה שגדל בתבואה וקטניות, והטעם שנקראת שדה לבן, אומרים התוספות יום טוב במסכת שביעית, 2 אופנים. א', שהשדה לבנה מאחר ואין בה אילן, אין בה צל. ב', לפי שהתבואה כאשר גדלה ומתבשלת, היא מתלבנת. אבל ממשיך רבי ישמעאל במשנה ואומר, בשדה אילן, שדה שיש בה אילנות ממינים שונים, כגון ענבים, זיתים ותאנים, אשר כל מין נלקט בעונה אחרת במשך השנה, אין צריך שתתמשך החזקה על פני 3 שנים. אלא אפילו אם בתוך שנה אחת כנס את תבואתו, ליקט את הענבים, ועשה מהם יין, ומסק את זיתיו, ליקט את זיתיו, וכן כנס את קיצו, ליקט את התאנים וייבש אותם ועשה מהם קציות, קטש ויגל אותם, והכניסם לביתו, הרי אילו נחשבים כאילו יחזיק בשדה הזו 3 שנים. מסביר היה דרמה, כיוון שכל אחד משלושת המינים הללו נאכל בפני עצמו ואין לו אלא אכילה אחת בעונתו, נחשב הדבר כאילו שבאכילת כל אחד מן המינים אכל כל פירות הקרקע, שהרי באותה שעה יחזיק בכל הפירות שהיו בשדה באותו הזמן. ואין לו אפשרות להוציא מן הקרקע ביותר מזה. משום כך נחשבים אכילות אלו כאכילות נפרדות אשר יחדיו יוצרות חזקה. ותוספות בדיבור המתחיל, כנס, מדקדקים בסדר שנקת התנה את תבואת הכרם קודם מסיקת שמן הזיתים. שכן אמרו במסכת בבא מציעא דף סמך ג' עמוד א', הגיע זמן יין למכור ואחר כך שונים הגיע זמן למכור שמן. משמע שקודמת עשיית היין לעשיית השמן. אבל על ההמשך, שאומרת כאן המשנה, כנס את קיצו שזוהי לכיתת התאנים, מקשים התוספות ומוכיחים מהגמרה במסכת בבא מציעא דף קובע ועמוד ב' שזמן התאנים קודם לזמן בציר הענבים, כי זמן התאנים הוא מאמצע חודש סיוון ועד אמצע אב, ואילו זמן הבציר הוא בתשרי. מדוע אם כן שנו כאן את בציר הענבים קודם התאנים? תרצים התוספות 3 תירוצים. א', אכן זמן זה שמאמצע סיוון עד אמצע אב הוא הזמן שבו מתייבשות התאנים על העץ, אבל אין קוצצים אותם מן האילן עד אחרי בציר הענבים. ומכיוון שלקיטת הפירות זה עיקר החזקה וזו נעשית אחר הבציר, שנה זאת הטענה בסוף. תירוץ נוסף, אכן נעשית לקיטה מאמצע סיוון, אבל מניחים אותו להתייבש ואין מכניסים לבית, אלא עד לאחר הבציר. וכיוון שכן, אין הלקיטה נחשבת חזקה, אלא עד הכניסה לבית שהיא אחר הבציר והמסיק. והתירוץ השלישי בתוספות זה ערך רבינו חננאל, הוא מפרש, שהתנא סידר זאת לפי חודשי השנה, וכך הוא סדרם. בציר הכרם בתשרי, מסיק הזיתים בשבט, ואיסוף התאנים אל הבית באב. נמצא אם כן שישנה חזקה בשנה אחת מראשיתה ועד סופה. אבל לדעת התוספות היה יותר מיושע, אילו היה התנא מסדר לפי סדר הגשמים שעליהם גדלים הפירות הללו. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השלישי של מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים בדף כוח עמוד א', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שחזקה זמנה 3 שנים. דנה הגמרא במקור של ההלכה הזו. אמר רבי יוחנן, שמעתי מהולכי אושה, אושה, אחד המקומות שעליהם גלתה הסנדרין כמבואה במסכת ראש השנה דף למד א' עמוד א', שלעשר מקומות גלתה הסנדרין ואחד מהם הוא אושה, אילו הריטב"א מביא עוד פירוש שאושה, זה מלשון הכתוב בספר עזרא פרק ד' פסוק י"ב, ואושיה יחיתו, שפירושו יסוד. מתכוון רבי יוחנן לומר, שמעתי מאלה היורדים ליסודה של הלכה, שהיו אומרים, ממשיכה הגמרא ואומרת, מניין לחזקה שהיא 3 שנים, ביארו שלומדים זאת משור המועד, שור שנגח בהמה, 3 פעמים. והולכי אושה מוזכרים כאן, תאמר הגמרא לקמן בדף כוח עמוד ב', שזה רבי ישמעאל. מה שביקשו לברר את המקור ל3 שנים, אינו בדווקא 3 שנים, אלא 3 אכילות שהוא כעין 3 שנים. כך מסביר הרמב"ן. ומה שאומרת הגמרא משור המועד, שור שנגח דינו שב3 פעמים ראשונות משלם חצי נזק. כיוון שנזק זה משונה הוא, ועל נזק משונה שאינו מדרכו הטבעית של השור משלמים חצי נזק. ואז הוא שור תם. אבל אחרי שנגח 3 פעמים אומרים לנו שאין זה משונה, אלא כך הוא טבעו. ומשלם על כך נזק שלם, והרי הוא שור מועד. מבארת הגמרא את הלימוד משור המועד. מה שור המועד? כיוון שנגח 3 נגיחות נפק למחזקת תם, וקם לבחזקת מועד, יצא השור מחזקתו כשור תם המשלם חצי נזק, ועומדו בחזקת שור מועד, ומשלם מעטה נזק שלם, ומוכח ש3 פעמים זה חזקה להחזיקו כשור מועד, החנמי, כך גם כאן, כיוון דאחלה, תלת שנין, כיוון שאכל את פירות הקרקע 3 שנים, נפק לה מרשות מוכר וקיים עלה ברשות לוקח, יצא הקרקע מרשות המוכר, ועומדתי ברשות הלוקח. נשאלת השאלה, הרי בפשוטו לגבי שור המועד, מאחר ונגח 3 פעמים, הורגל בכך, ולכן שינה את טבעו והפך להיות מועד, אבל מה זה שייך לגבי ראייה על בעלות הקרקע? וכי מאחר ובעל הקרקע הורגל לשתוק ולא למחות, האם משום כך יאבד את רכושו? כותב הקהילות יעקב, שאף ביסודה של כל חזקה נעשית על ידי 3 פעמים, וכמו לגבי שור יש לחקור, האם בכך שעושה הדבר 3 פעמים מורה, שכך הוא טבעו מתחילה, או שמא על ידי 3 פעמים מתרגל בכך השור, ואתה נקבע הרגל הזה בתכונותיו מכאן ואילך. מוכיח הקהילות יעקב מכאן ששלוש פעמים מוכיחים על מציאות הדבר מתחילה ולא יוצרים הרגל מחודש. שהרי לא ייתכן לומר שבעל הקרקע הקודם הורגל לשתוק על החזקת איש אחר בשדהו ומחמת כן יאבד את רכושו. אלא ודאי שתיקתו ומה שאינו מוכה במשך 3 שנים מורה על כך שמתחילה מכר לו את השדה. מקשה הגמרא, אם אנחנו לומדים משור המועד, יש לנו להוסיף וללמוד. מה שור המועד כשם ששור המועד עד נגיחה רביעית לא מחייב? לא מחויבים הבעלים לשלם על נזקו נזק שלם, שדין חזקת מועדותו של השור לשלם נזק שלם. זה רק כאשר הוא ייגח נגיחה רביעית. החנמי גם כאן עד שנה רביעית לא קיימה ברשותי. לא תעמוד הקרקע ברשות המחזיק, אלא עד שיחזיק בשנה רביעית. ומסבירים התוספות לדיבור המתחיל. עד נגיחה רביעית לא מחייב, שסברה הגמרא בקושייה שהלימוד משור המועד הוא כך. שכשם שבשור המועד אחר 3 נגיחות הוא יוצא מחיוב תשלום של חצי נזק לתשלום של נזק שלם, כך לעניין קניין, אחרי 3 שנים יוצאתי מרשות מוכר לרשות לוקח, והיינו, שאין כאן החזקה על המוכר שהוא שתקן, אלא שהוא דין להעביר את הבעלות אחר 3 שנים של שתיקה. ועל הלימוד הזה הקשתה הגמרא שאם כן יש להעביר את הבעלות רק בשנה הרביעית, צריך לציין שתוספות מסיימים את דבריהם בכך שהם אומרים שדבר זה בלא טעמו. חוזרים אל הגמרא שכאמור הקשתה, אולי נלמד שהחזקה תתפוס רק בשנה הרביעית כלומדים זאת משור המועד, ושור המועד לא מתחייב עד נגיחה רביעית. דוחה הגמרא ואומרת, אחי אשתה וכי ניתן לדמות ולהקשות כך? אתם לגבי שור המועד מכי נגח 3 נגיחות אבי מועד. שור המועד משעה שנגח 3 נגיחות הרי הוא שור מועד. ואידך, ומה שרק בנגיחה הרביעית מתחייב נזק שלם זה משום, כי לא נגח מה היא לשלם? אם הוא לא נגח כלל מאז היותו מועד, עבור מה ישלם? אבל אחר כאן בשדה, כיוון דאכלת תלת שני, קיימה לה ברשותי. כיוון שאכל פירות השדה 3 שנות חזקה, עומדת היא ברשותו. עכשיו אנחנו בדף כוח עמוד ב'. לכמן בדף מ"א עמוד א' שנינו, שחזקה שאין עם הטענה אינה חזקה. כלומר, כאשר אין לה מחזיק טענה ברורה לכך שהוא בעל השדה, כגון שאמר לו המערער, מה אתה עושה בתוך השדה שלי? והוא משיב לו, המחזיק, שלא אמר לי אדם דבר מעולם, זוהי חזקה שאין עם הטענה, ואפילו אם אכל 3 שנים כדין, אינה חזקה. אם כך מוסיפה הגמרא להקשות על מה שלמדנו משור המועד מהדין האמור. שואלת הגמרא, אלא מה אתה מאחר שלומדים אנו חזקת 3 שנים מחזקת שור מועד? אם כן, גם חזקה שאין עם הטענה, תהיה חזקה, שכן למדנו משור המועד, כשם שנגיחות 3 פעמים משנות את חזקתו משור תם להיות בתורת שור מועד, כך אכילת 3 שנים יש לה להוציא את הקרקע מחזקת הבעלים להיות בחזקת המחזיק, וזאת אף אם אין המחזיק טוען דבר. עלה מתנן, מדוע שנינו כל חזקה שאין עם הטענה אינה חזקה? איך עלה כלל על דעתו של המקשה שנעמיד הקרקע ביד המחזיק בלא כל טענה כלל? כך שואלים התוספות בדיבור המתחיל אלא מעטה. תרצים התוספות שכיוון שלמדים 3 שנים לחזקה משלוש נגיחות של שור המועד, שעל ידי 3 נגיחות הרי הוא בחזקת נגחן, סברה הגמרא שגם כאן, בחזקה, כיוון שאכלה 3 שנים ולא מחה בו המערר, הרי הוא בחזקת שלא ימחה עוד. וגם בלי טענה תהיה הקרקע שלו, כי יש לומר שמחל עליה בעלים הקודמים. תרץ את הגמרא טעם המאי, הלא הטעם שמחמתו מעמידים את הקרקע ברשות המחזיק לאחר שאכל 3 שנים, זה משום דאמרינן, אנחנו אומרים, דילמה כדי כאמר. אמנם איננו יודעים בבירור האם האמת כדברי המחזיק הטוען שכנאה כדין או כדברי המערר הטוען שגזלנו, אבל מאחר והמחזיק ישב 3 שנים כדין, מסתבר שהאמת כדברה ומעמידים את הקרקע ברשותו. אבל אשתא היו לא טעין, ענן ליטון לי. אם המחזיק עצמו לא טוען כלל שקנה את הקרקע, כיצד נחזיק לו מעצמנו את סיבת אכילת הקרקע בתורת הוכחה לקניין כלשהו? ולכן מוציאים את הקרקע מידו. אילו הרמב"ן מפרש את תירוץ הגמרא, שוודאי צריך לטענה, שהרי אם לא טוען הקונה שלקחה, נמצא שעומדת הקרקע עדיין ברשות הראשון, וודאי לא יצא הקרקע מאליה, מרשות המוכר. נמצא שאכן ניתן לפרש שהסיבה להחזקת הקרקע ברשותו היא מחמת אכילת 3 שנים, וכפי שלומדים זאת מחזקת שור מועד. אבל אם המחזיק עצמו איננו טוען מכאן קנה את הקרקע, באופן זה לא ניתן כלל לעמידה ברשותו. לקמן בגמרא בדף למתחת עמוד ב' מבואר שכאשר מוחה מערער על מה שמחזיק עלה בשדהו, אף אם מחה שלא בפניו של המחזיק, מועילה מחאתו לבטל את החזקה. ומהי צורת המחאה? אומר בפני 2, פלוני שהוא משתמש בחצירי או בשדי, גזלנו לעתיד אני תובע אותו בדין. כך לשון הרמב"ם הלכות טוען וניתן פרק י"א הלכה ז'. אם לא יוכיח המחזיק על ידי ראייה ברורה שקנה את הקרקע, מוציאים אותה מידו. אם כן, מוסיפה הגמרא עכשיו להקשות עוד על הדמיון של חזקת קרקע לשור המועד. מתקיף לה רב אווירה, מקשה רב אווירה, אלא מעתה מאחר ולמדים חזקה משור המועד. אם כן, מחאה שלא בפניו, לא תאבי מחאה. אם מחאה מערער שלא בפני המחזיק, לא תהיה מחאתו מחאה, ועל אף מחאתו תועיל חזקת 3 השנים להעמיד את הקרקע ברשות המחזיק, שכן יש לנו ללמוד דומיה דשור המועד בדומה לשור המועד. מה שור המועד? בפניו בעינן, אף אח הנמי בפניו בעינן. כשם שלעניין שור אינו נעשה מועד בנגיחת 3 פעמים עד שיעידו בפני בעל השור, גם אם יעידו על נגיחותיו בבית דין, וזאת משום שעידות זו מהווה התראה לבעלים שישמור את שורו שלא ייגח. כך כאן צריכה המחאה להיות בפני המחזיק, שגם בזה עניין המחאה הוא התראה למחזיק שיזהר לשמור את שטר המחירה להוכיח על רכישת השדה. מדוע מבואר לקמן בדף למתחת עמוד ב' שאין המחאה צריכה להיות בפניו? ותוספות בדיבור המתחיל אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהיה מחאה, מפרשים את קושיית הגמרא כך. כיוון שלמדים חזקת 3 פעמים משור המועד, נלמד שכשם שלגבי שור צריך העדה בפני הבעלים ואין אומרים שיש כל העדות הזו ותועיל להחזיק את השור כנגחן, כך גם לגבי מחאה שלא בפניו יש לנו לומר שאין לה כל, ואם כן, גם לא תועיל חזקתו להיות חזקה. שכן אם לא מועילה המחאה, הרי שמזה שאין המערר מוחה, אין בכך ראייה להחזקת המחזיק, ואף שהמערר שמע על כך שיש אדם המחזיק בשדה ומכל מקום, כיוון שאין כל המחאה, לא תועיל מחאתו כיוון שלא תגיע לאוזני המחזיק. תרץ את הגמרא, אמנם עיקר דין 3 שנים של חזקה למידים אנו משלוש נגיחות של שור המועד, מכל מקום דין המחאה אין לנו ללמוד מדין העדה, שכן אתם שם לגבי שור שנגח ועועד בבעליו כתיב בו. בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט נאמר ועועד בבעליו, ורק בעידות ליעד שור הבא לחייבו ממון, שמעטה על כל נגיחה התחייב נזק שלם, הצריכה התורה שיהיה נעשה דווקא בפני הבעלים, בכדי שיוכל לטעון ולהכחיש את העדים, וכן להביא עדים אחרים שיזימו אותם. אבל אחר כאן, לגבי מחאת המערר כלפי המחזיק בשדה, אין המחאה באה להוציא ממון מיד המחזיק, אלא להטרות בו שיזהר וישמור את שטר המחירה, שכן המערר טוען שקרקע זו גזילה היא בידו. ולפיכך אפילו שלא בפניו מועילה המחאה הזו, כיוון שחברך חברה איטלי, לחבר שלך יש חבר אחר, וחברה דחברך חברה איטלי, ולאותו חבר גם כן יש חבר אחר. ולכך, אף אם מחה המערר שלא בפני המחזיק אלא בפני שני עדים, יספרו את דבר המחאה לחבריהם והם לחבריהם, ובסופו של דבר תגיע המחאה לאוזני המחזיק בקרקע, ולא יוכלו לטעון שלא היה זהיר בשמירת השטר, כיוון שלא הגיע המחאה לאוזניו. ואם לא שמר המחזיק את שטר המחירה, מאבד את זכותו בקרקע. עוד קושיה מקשה הגמרא, בעקבות זה שחזקת 3 שנים בשדה, נלמדת משור המועד. במסכת בבא קמא דף כ"ג עמוד ב' יש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר, איך נעשה שור מועד על ידי 3 נגיחות. לדעת רבי יהודה אינו נעשה מועד, אלא הם העידו בו על 3 נגיחות שנעשו ב3 ימים נפרדים. ואילו לדעת רבי מאיר, כל שנגח 3 נגיחות נעשה מועד, גם אם היו 3 הנגיחות ביום אחד. טעמו של רבי מאיר, שאם כאשר ריחק נגיחותיו שנגח ב3 ימים נפרדים נעשה מועד מחמת כן, הרי שאם קרב את נגיחותיו ונגח הכל ביום אחד, בוודאי שנעשה מועד מחמת כן. אם כן, מקשה הגמרא מדברי רבי מאיר שלדבריו לא צריך שתהיה חזקה ב3 שנים. שואלת הגמרא ולרבי מאיר, דאמר ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן. אם כן, גם כאן לעניין חזקה יהיה הדין, שאם אכלה, אם הוא אכל את השדה תלת הפירי בחד יומה, כגון תאנה, להביא חזקה. אם אכל 3 גידולי פירות ביום אחד, כגון תאנה שאין כל התאנים מפשילות בבת אחת, וייתכן שבמשך יום אחד יאכל 3 פעמים ויחשב הדבר כ3 אכילות נפרדות, שכן בבוקר באכילתו הראשונה היו פירות שעדיין לא הבשילו ורק בצהריים הבשילו, וכשאכלם נחשבת האכילה הזו כאכילה חדשה, וכן בשעה זו עדיין ישנם פירות שלא הבשילו עד לערב, וכשאכלם בערב שוב הרי זה כאכילה חדשה. וכיוון שלרבי מאיר כשקירב נגיחותיו הוא לומד מסברה שיהיה מועד יותר מאשר הרחיק נגיחותיו, כמו כן יחשבו 3 האכילות הללו להיות חזקה כמו 3 שנים. וצריך להסביר שפשוט הדבר שאם יאכל אדם 3 אכילות באילן רגיל בוקר צהריים וערב, שזה לא חזקה, שהרי זו אכילה אחת, שכן מה שאכלם ב3 זמנים נפרדים אינו נחשב בכך ל3 אכילות נפרדות. אבל באילן כזה שזמני הבשלת הפרי הוא בזמנים שונים, אם כך כשאכל בבוקר נחשב שעשה מעשה אכילה שלם, שהרי אילו הם פירות שהיו באותו זמן, והפירות הנוספים שהבשילו בצהריים הם יבול חדש וכשנה חדשה. זו שאלת הגמרא. מתרצת הגמרא ומחלקת בין נגיחות של שור לבין 3 אכילות של פרי התאנה. אומרת הגמרא, דומיה דשור המועד, בכדי שיחשב 3 אכילות לעשות חזקה, צריך שיהיה הדבר כאין 3 הנגיחות של שור המועד. מה שור המועד בעידנה דעית לה נגיחה, ליתה לה נגיחה? כשם שבשור המועד בזמן שנוגח נגיחה אחת, הנגיחה הבאה לא קיימת כלל, ולכן רואים כל נגיחה בפני עצמה ומחמת 3 נגיחות נפרדות נעשה למועד? אך הנמי, גם כאן לגבי אכילת פירות של חזקה צריך שיהיה באותו אופן. דהיינו, בעידנה דעית להי פירה, ליתה להי פירה. שבשעת אכילת גידול הפרי הראשון לא יהיה הפרי השני, קיים כלל. אילו 3 התאנים, באופן שיכולו לאוכלם ביום אחד, לא ייתכנו אלא אם יהיו קיימות יחדיו על האילן באותו יום, ורק שלא נגמר בישולן באותה שעה. לכן אין אכילתם נחשבת לאכילת גידולים נפרדים, ואין החזקה הזו עולה באופן הזה. ולמרות שבמשנתנו שנינו, כנס את תבועתו ומסק את זיתה וכנס את קיצו, הרי אילו 3 שנים, והרי שם קיימים כל פירות האילן הללו באותו זמן, ובכל אופן, קבעה המשנה שזו חזקה של 3 שנים. יש לחלק ולומר שבמשנה מדובר בפירות שונים, ולכן נחשב כל פרי בפני עצמו לא כמו בתאנה, שהוא מין אחד. ולכן דווקא בתאנה וצלף צריך שלא יהיה גידול פרי אחד קיים בעת הגדילה הבאה. שואל הרשש, הרי החזקה נעשית על ידי אכילת הפירות, והדמיון לשור המועד הוא שכשם שנגיחות השור יוצרות את החזקה, ככה האכילות יוצרות חזקה בקרקע. אם כן, מה לי בכך שבשעת האכילה שאר הפירות קיימים? הרי העיקר הוא האכילה, ובשעת האכילה הראשונה אין האכילה השנייה קיימת בכלל. מתרץ הרשש שגם בין הנגיחות צריכה שתהיה חלוקה מעין זו, שאף השברים שננגחו לא יהיו קיימים יחדיו בעת הנגיחות הקודמות, וגם לדעת רבי מאיר שקירב נגיחותיו לא כל שכן, מכל מקום, אם היו כל שלוש השברים במעמד אחד ונגחם כולם בזה אחר זה, באותו מעמד, הוא לא נעשה מועד על ידי כך. אלא גם השור הננגח וגם הפרי הנאכל, צריך שהימצותן תתחדש בכל נגיחה ובכל אכילה בפני עצמה. אם כך מקשה הגמרא, אכלת תלת הפירה בתלת היומי, אכל שלוש פירות בשלושה ימים כגון בעץ צלף, שעושה שלושה מיני פירות. הצלף הוא עץ שעושה שלושה מיני פירות, א' אביונות, ב' כפריסין, ג' לולבין. רבינו יונה כותב, א' עלים, ב' אביונות, ג' כפריסין, שזה הפרי. והשיטה מקובצת במסכת ברכות דף למדבב כותב שלצלף יש ארבעה מיני פירות. א' עלים, ב' תמרות, ג' אביונות, ד' כפריסין. אם כן, בעץ הצלף שעושה שלושה מיני פירות וכאשר ישנו למין אחד אין ניכר המין האחר, שתחילת שלושה ימים לא ניכר כלל ובסוף שלושה ימים מגיע לידי גמר בישולו, להביא חזקה, תהיה חזקה בשלושה ימים. רבינו גרשום כותב שביום אחד מגדל פרי אחד ועדיין פרי השני קטן הרבה ולמחר מגדל את הפרי השני, וכך בשלישי מתרץ את הגמרא גם פרי הצלף אינו דומה לנגיחות, שכן אתם שם בפרי הצלף פירה מיה איתה, אף אם אין הפרי ניכר מכל מקום קיימו, ומגמרו דקגמר ואזיל, ובמהלך שלושת הימים הולך ונגמר בישולו, ולכן אם אכל שלושה פירות בשלושה ימים לא עולה לו חזקה. וההבדל בין צלף לתאנה מבארים התוסות בדיבור המתחיל כגון שהתאנה גדולה היא בשעה שנוטלים את חברתה מן האילן, רק שעדיין לא נתבשלה כל צורכה. ואילו הצלף קטן בהרבה כאשר נוטלים את האחד מן האילן. ואילו רבינו חנן אל גורס שהגמרה קודם שאלה מצלף ואחר כך שאלה על תאנה. בתחילה שואלת הגמרה אכל שלושה פירות ביום אחד כגון צלף, והפירוש שהצלף יש בו שלושה סוגי פירות ואוכלים את שלושתם ביום אחד. ואת זה דחתה הגמרה ואמרה שהפרי כבר קיים, רק שיש לו לבוא לידי גמר. ולאחר מכן הקשתה הגמרא מתאנה, שאף היא מגדלת שלושה פירות ביום אחד, ויותר יש לומר שתועיל החזקה, שכן זה שלושה זמנים ביום. חוזרים אל הגמרא שמקשה אכלה תלת היומי בתלתין יומין, אכל שלושה גידולים בשלושים יום כגון הספסטה, שהוא מין זרע מיועד לאכילת בהמות אשר גמר גידולו לשלושים יום, ואחר שלושים יום עוקרים אותו מן השורש וזורים גידול חדש במקומו, ובתוך אותם שלושים יום גוזזים אותו שלוש פעמים. אם כך, על ידי שלוש פעמים אלו להביא חזקה, שיועיל בכך להיות חזקה שהרי דומות אכילות אלו לנגיחות שור המועד, מאחר שבשעה שאוכל את הגידול הראשון, גידול שני אינו קיים כלל וכלל, שהרי רק לאחר גזיזת הגידול הראשון מתחיל הגידול השני. מתרצת הגמרא ואומרת, איך ידעמי, כיצד נעשית האכילה הזו של האספסת? הלא זהו באופן דקדיך ואכלה, דקדיך ואכלה. גדלה אספסטה קצת, גוזז ואוכל, גדלה עוד קצת ושוב גוזז ואוכל. אין בכך חזקה, שכן אתה משמתו דקשמית ואכיל. הוא לא ממתין עד שיגמור הפרי את גידולו וכך הוא אוכלו. ולפיכך אכילה כזו אינה אכילה שיוצרת חזקה לפי שאינו אוכל את כל הפרי. והרבינו גרשום והריטב"א כותבים שנראה כחוטף ואוכל ולא כך נוהג אדם ברכוש שהוא שלו. מוסיפה הגמרא ומקשה אכלת תלת הפירי בתלת הירחי כגון הספסטה להביא חזקה. אכל שלושה גידולים ראויים בשלושה חודשים כגון הספסטה שגמר גידולה הוא במשך חודש. באופן זה להביא חזקה תהיה חזקה שהרי אכל אכילה ראויה. ואכילה ראויה היא מחמת שבאכילה הזו הוא אוכל את כל הפרי שנגמר בישולו לגמרי. וכן אכילה ראויה היא שאינו נראה בכגנב שימתין עד שתיגמר בישולה. וכך אוכל כל אדם גם בשדה הוא שלו. ואם למדים אנו חזקת שלוש שנים בקרקע מחזקת שלוש נגיחות של שור המועד, אם כן, שלוש אכילות אלו יעשו חזקה כמו שלוש נגיחות של שור המועד. תרץ את הגמרא, מן הולכי אושה, מי הם הולכי אושה, הלומדים חזקת שלוש שנים בשדה משלוש נגיחות של שור? הרי זה רבי ישמעאל. ורשי מציין שלא נתפרש לו מאיכן יודעים שזה רבי ישמעאל, אלא כך מקובל בידיהם לפי שהוא היה באותו הזמן. אם כן, אין קושייה כלל, שכן לדעת רבי ישמעאל החינמי. אכן באופן זה גם כן תהיה חזקה, דתנן, שהרי שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק השלישי, רבי ישמעאל אומר במה דברים אמורים שצריך שלוש שנים לחזקה בשדה הלבן, שדה תבועה מעמיד פירות פעם אחת בשנה, וכל אכילה דומה לנגיחה אחת של שור, ורק בהצטרפות שלוש אכילות של שלוש שנים, עולה החזקה, וכדין שור המועד. אבל בשדה אילן, שדה שיש בו מיני אילנות שונים, אם כנס את תבועתו, כרם ענבים, ומסק את זיתיו, וכנס את קיצו את התאנים, הרי אילו שלוש שנים לפי שאכל שלושה גידולי תבואות אילו בתוך שנה אחת. ממילא נחשב הדבר כמו שלוש שנים של שדה הלבן. ואם כן הוא הדין לגבי אספסטה, אם קצר שלוש אכילות תוך שלושה חודשים, גם כן תעלה לו חזקה. אם כן התבהר שלדעת הולכי אושה, דהיינו רבי ישמעאל, חזקה נעשית מכוח שלוש אכילות, ולמדים זאת מחזקת שור מועד הנוצרת על ידי שלוש נגיחות. ושדה העושה אכילה אחת לשנה, חזקתה שלוש שנים. שדה העושה שלוש אכילות בתקופה קצרה יותר, עולה לה חזקה בתקופה הזו. מבארת עכשיו הגמרא את המקור לדין חזקת שלוש שנים לדעת החולקים על הולכי אושה. ונזכיר שהולכי אושה הם הלומדים חזקת שלוש שנים בשדה משלוש נגיחות של שור, שאחרי שלוש נגיחות הופך השור להיות מועד, וזוהי דעתו של רבי ישמעאל במשנתנו שפתחה את הפרק. מבררת הגמרא לרבנן לדעת חכמים החולקים על רבי ישמעאל ואינם למדים חזקת שלוש שנים משור המועד. מהו אם כן המקור לדין חזקת שלוש שנים? מבררת הגמרא, אמר רב יוסף קרקטיב, בפסוק נאמר בספר ירמיה פרק ל"ב פסוק ממדלת, שדות בכסף יקנו וחטוב בספר וחתום ועד עדים. מבררת הגמרא את ההוכחה, שהרי ירמיה הנביא עומד בעשר בשנה העשירית למלך צדקיהו, שבה התנבא על הגלות ועל ירושלים שתיפול בידי בבל ועל מלכות צדקיהו שתיפול, וכיוון שנתנבא כך ירמיהו השיבו בחצר המטרה שהיא בית הכלא של המלך. אם כן הנביא ירמיהו מתנבא בשנה העשירית למלך צדקיהו ומזהיר היה לכל אילו הקונים שדות בשנה הזו העשירית על השנה ה-11 שבה תלחד ירושלים על ידי בבל ויגלו ממנה. ומזהיר ירמיהו על כך שיכתבו שטר מחירה ויחתימו עדים. וזאת משום שלא יוכלו להחזיק בשדותיהם אלא שנתיים בלבד. שנה זו העשירית ושנה ה-11. ואת העזרה הזו מזהיר ירמיהו לצורך שמירת זכויות שדותיהם שקנו עכשיו, ולכן מזהיר אותם לכתוב שטרות על כך. כך מסביר רבינו יונה. ולאחר מכן כשיחזרו מן הגלות יבואו להרער על המחירה ויוציאו את השדות מן הקונים לפי שלא יחזיקו שלוש שנים. לכן ציווה שיכתבו שטרות שתהיה בידיהם הוכחה לקניין השדות. ומכך ששנתיים אילו לא מספיקים בכדי לעשות חזקה, מוכח שחזקת קרקע בשנתיים לא מועילה אלא רק בשלוש שנים. מכאן המקור לדעת חכמים שחזקת הבתים והשדות וכדומה נעשית בשלוש שנים. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לאביי, אין הכרח לראיה הזו, באמת ייתכן שחזקה מועילה גם בשנה אחת. ואילו ירמיהו שהיא זירם על כתיבת שטר, דילמה אתה מיצה טובה כמה השמלן. שמה נתכוון להשמיע רק היצה טובה לרוכשי השדות שיהיו שטרותיהם מוכנים בידיהם לראיה, למקרה שיערערו על הקרקע ולא יזדקקו להביא עדים שיעידו שיחזיק בה. ומוסיפה הגמרא הכרח לכך שירמיהו התכוון רק ליצה טובה. דילות אימה אחי, אם לא נאמר שכוונת ירמיהו הייתה רק ליצה טובה, יהיה קשה על דבריו של ירמיהו לאותם שכבר גלו לבבל, שנבוכדנצר כבר הגלה מירושלים עם גלות יחוניה מלך יהודה, שהייתה 11 שנה קודם הגלות שהייתה בימי צדקיהו המלך. כך הוא אומר להם בספר ירמיה פרק חפתת פסוק ה', בנו בתים ושבו ונטעו גנות ויכלו את פריין, וזאת מכיוון שלא תייצו מבבל עד מלות למלכות בבל 70 שנה. והנה, אם דברי ירמיהו לא נאמרו אליה כעזרה לעשות חזקה, מה היא כאמר? לאיזה צורך היא זירם לאלה שכבר גלו לבבל שיבנו בתים? אלא בהכרח, היצע טובה כמה השמלן. ישמיע להם היצע טובה מאחר ותארך הגלות 70 שנה. מכך יש לנו ללמוד, הכנה מהיצע טובה כמה השמלן. כך גם כאן, לא אמר להם ירמיהו שדות בכסף יקנו וחטוב בספר וחתום? כל מה שהוא אמר להם לכתוב שטרות, רק היצע טובה. תעידה, יש להוכיח שהיה ירמיהו יגע לייעץ להם היצע טובה, שגם יעץ להם את מקום גניזת שטרותיהם. נכתיב בספר ירמיה פרק ל"ב פסוק י"ד, כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה, ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. בוודאי שנתינת הספרים, דהיינו השטרות בכלי חרס, אינה עזרת הלכה, אלא היצע טובה שבכך התקיימו זמן רב. אם כן, גם מה שאמר ירמיהו שנתיים קודם הגלות לקנות בתים ולכתוב עליהם שטרות, אין זה משום שאין חזקה בפחות משלוש שנים, אלא הייתה זו נתינת היצה בלבד. מורי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף כוח ממסכת בבא בתרא, הדף הפותח את הפרק השלישי של מסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהי חזקתה של שדה שעושה פירות פעם אחת בשנה? שאלה שנייה, מהו המקור שאמרו הולכי אושה לחזקת ג' שנים? שאלה שלישית, מה הפירוש כנס את תבואתו ומניין? מחפשים את הפירושים של רש"י ותוספות. שאלה רביעית, מתי חזקת ג' שנים אינה מועילה? שאלה חמישית, מדוע צריך רעדה דווקא בפני הבעלים? השאלה האחרונה, כאיזה תנה סוברים הולכי אושה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון כ"ג בשבט תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף כוח ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, כ"ד בשבט תשע"ז, ונלמד את דף כ"ט ממסכת בבא בתרא, הדף שבו רש"י עם פירושו נפרד מאיתנו, ומכאן ואילך מלווה את לימודינו פירושו של הרשב"ם, נכדו של רש"י. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.